מה הקשר בין התנ"ך שלנו לסרט חגיגה בסנוקר? הסרט הצדיקים כמובן, שזכו להיכנס לגן העדן עוד בחייהם, ככה חופשי, יעקב בנאי שואל את גבריאל, יהודה ברקן, בתיווכו של זאב רווח, אחת הסצנות המצחיקות ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. אז גם היום בפינת התנ"ך שלנו, דוקטור אילן אבקסיס ימשיר, יתמודד עם הסצנה הזו, ויעשיר את הידע שלנו על אותם עשרת צדיקים, כדי שבחייהם, כדי שבפעם הבאה, כשנצפה בסרט, אפשר שזה יהיה ביום העצמאות, נדע הרבה יותר. שלום לשדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, וגם אילן abc.co.il, דוקטור אילן אבקסיס, שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו התחלנו מעט לדבר על הסרט הצדיקים, אבל אז הבנו נכון. שפינה אחת לא תוכל להכיל עשרה.
נכון, אז היום ניתן גז ונדבר על שאר הצדיקים.
בבקשה.
הצדיקה השלישית בסרט היא בתיה בת פרעו. עכשיו, למרבה הפתעה, בספר שמות נזכרת בת פרעו, אבל לא נזכר השם שלה. אבל יש אישה בשם בתיה בת פרעו, היא נזכרת בשולי המקרא שם בספר דברי הימים, ברשימת היחס של קלה בן יפונה, וכתוב ואלה בני בתיה בת פרעו, אשר לקח מרד. עכשיו, חזל כדרכם יראו לחבר את בתיה בת פרעו הזו עם בת פרעו שהצילה את משה, ושים לבן נכתב במדרש, אמר לה קדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעו, משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את, קראתו בנך אף את, לא, לא את ביתי ואני קורא אותך ביתי שנאמר בתיה, כלומר ביתו של אדוני.
כן.
ובמדרש בהמשך, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חייך מכל שמות שנקרא לך, איני קורא אותך אלא בשם שקראתך, בתיה בת פרעו, כתוב ותקרא שמו פרעו. בעצם הצלת משה, משה רבנו זיכתה את בתיה בת פרעו גם בשם בתיה וגם בכרטיס כניסה לגן עדן. הצדיק הרביעי זה סרח בן אשר, שאינו אלא צדיקה בתנ"ך סרח בת אשר. סרח היא הבת של אשר והנכדה של יעקב אבינו עליו השלום, וברשימת היא נזכרת גם ברשימת יורדי מצרים, אלה שירדו למצרים, וגם היא נולדה בארץ כנען וירדה למצרים. אבל דבר מעניין, בספר במדבר ברשימת יוצאי מצרים היא נזכרת ושם בת אשר סרח, כלומר לפי פשוטו של מקרא היא גם ירדה למצרים וגם עלתה ממצרים. עכשיו גם אם נקבל את הנתון המדרשי של 210 שנות שיעבוד בלבד ולא 400-430 שנה כמו שכתוב במקרא, עדיין אגב מדובר במעריכת ימים רצינית. עכשיו הצדיקות שלה באה בשני שתי נקודות מפתח ביציאת מצרים. עכשיו לאחר ההתגלות בסנה מסופר שמשה חזר למצרים והוא ואהרון הפליאו בלהטיהם מול זקני ישראל. ומה כתוב? ולא נמסרו האותיות, הכוונה אותות הגאולה, אלא לאברהם אבינו. פה יש רשימה ארוכה של שרשרת מסירת סרח בת אשר. וכשבאו משה ואהרון אצל זקני ישראל ועשו אותות לעיניהם, כדי לחזק את אמינותם כאמור, הלכו זקני ישראל אצל זקנתם סרח בת אשר, פה אני מדלג על כל הדיאלוג בין סרח לבין הזקנים, אמרה להם, הוא האיש שעתיד לגאול את ישראל ממצרים. תראו, זקני ישראל פתאום מגיעים להם איזה שני חבר'ה מוזרים, משה ואהרון, עושים לכל מיני אוקוס פוקוס כזה, הם לא יודעים, זה גואל ישראל או שזה פשוט איזה מתחזה או משהו כזה, הלכו להתייעץ עם סרח ואמרה להם, כן, זה הבחור. היא בעצם, האישור שלה אפשר למשה להתחיל לגלגל את כל הסיפור הזה של יציאת מצרים, אבל המדרש הועיל לסרח תפקיד עוד יותר חשוב, כי בזמן שיציאת מצרים כבר הייתה בעיצומה, מסופר שמשה התחיל לחפש את הארון של יוסף, הרי יוסף השביע את אחיו שתחזרו לארץ, תקחו את הארון שלי איתכם. עכשיו, המצרים שידעו על השבועה הזאת, ולא רצו שבני ישראל יצאו לפי המדרש, לקחו אותו, שמו אותו בארון כבד והשקיעו אותו ביאור, ועכשיו לך תמצא את הארון, מה שנקרא. וככה כתוב במדרש, ומשה, מאיכן היה יודע איכן היה קבור יוסף? אמרו, סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור, והיא הראתה למשה קבר יוסף. אמרה לו, במקום זה שמו הוא. עכשיו, סרח זכרה איפה הדוד שלה נקבר, היא חשפה את המקום המדויק, ואיפה שנמצא ארון, ומפה משה כבר גלגל את יציאת מצרים, וסרח בכוח זיכרונה, היא שאפשרה לבני ישראל לקיים את השבועה ליוסף, ולהיגאל ממצרים, ולכן המדרש זיכה אותה בכרטיס כניסה לגן עדן. צדיק החמישי, אליהו הנביא, הוא צדיק קצת בעייתי, ורק אחריתו המפורש שתכנית אותו לגן עדן.
אליהו הנביא בעייתי?
כן, כן, אנחנו...
אומר פה, משליך פצצות, מטיל פצצות.
בפינה הבאה נדבר על אליהו ותראה שהבחור דרך על גופות פשוטו כמשמעו. עכשיו, על אליהו, הוא לא מת, אלא עלה בסערה שמם באופן דרמטי, נכון. מה כתוב בתנ"ך? והיא המה, הכוונה אליהו ואלישה, הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיימה. בעצם אליהו לא מת, הוא עלה לשמיים, ואם הוא עלה לשמיים, אז יש רק מקום אחד שבא בחשבון כמובן, זה גן עדן. הצדיק השישי הוא משיח בן דוד, הוא צדיק יוצא דופן. עכשיו, שאר הצדיקים האגדתיים זה אנשים מזוהים, חנוך, בתיה בת פרעו וכו' וכו'. עכשיו, משיח בן דוד, אנחנו לא מכירים אותו. הוא למעשה עוד לא נולד בעצם, אבל עדיין גם הוא נחשב שנכנס. עכשיו, החיבור בין, בין דוד לבין משיח נזכר אצל הנביאים, כבר ישעיהו הנביא, נבואת אחרית הימים המפורסמת שלו, ויצא חוטר, ענף הכוונה, מגזע ישי, זה אבא של דוד, ונשר משורשיו יפרה, ונחל ורוח אדוני ורוח חוכמה ובינה ורוח עצה, וכו' וכו', ופה זה נהיה מוכר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומרי, זה כנראה משהו מפותם יחדיו, ונער קטון נוהג בהם, וזה ממשיך וזה ממשיך, כלומר, על הנצר לבית ישי, גם רוח אדוני ורוח חוכמה ורוח בינה, ועוד כל מיני דברים יפים, איזה שבע תכונות, ושבע זה מספר טיפולוגי, והחיבור בין המשיח האלמוני לדוד המלך מצד אחד, וגם לגאולה מצד שני, הם שגרמו לדרשני חזה להכניס אותו לגן עדן, למרות הבעתיות שבעניין. הצדיק השביעי בסרט זה חירה מלך צור, שזה חירה מלך צור. עכשיו, חירה מלך צור היה קשור בברית גם עם דוד וגם עם שלמה. הוא סיפק ארזים לבית המקדש, וזו כבר סיבה מספיק טובה להכניס אותו לגן עדן. תראה מה כתוב בתלמוד, חירה מלך צור, משום מה זכה להיכנס לגן עדן הכוונה, משום שעשה משכן, כלומר מקדש, כמו שעשה משה. אבל לא רק, יש במקרא תיאור מפורט של ביקור של מלך צור אצל יחזקאל. כתוב, בן אדם עשה קינה על מלך צור ואמרת לו, בעדן גן אלוהים היית. הנה כתוב במפורש שהוא היה בעדן בגן אלוהים. עכשיו מלך צור היחיד שנזכר במקרא בשמו זה חירה מלך צור, אז חזל חיברו אותם אחד עם השני, למרות שיש בין שני המקרים יש 400 שנה, אבל אתה יודע, אין מקודם מאוחר אצל חזל. ובואו נגיע לנושא השמיני ברכבת הצדיקים. okay. זה בסרט באבן מלך הקושי, שבתנך זה עבד מלך הקושי, הוא נזכר בספר ירמיהו. עכשיו אם אתה זוכר, ירמיה היה אחד הבודדים שהתנגדו למרידה של צדקיהו בבבל, אותה מרידה שאכן הסתיימה בחורבן בית ראשון, והוא סבל רבות מתנכלויות והצקות, ובאמת הוא היה באמת אחד האנשים האומללים ביותר במקרא. לאחר אחת הנבואות שרי יהודה נורא נורא כעסו על הנבואה שלו, ואמרו, אתה מרפא את הידיים, אתה עוכר ישראל, אתה בוגד, שלא נדע, ואז הם זרקו אותו לבור טיט, והוא התחיל לטבוע, וזה מוות היום ונורא לטבוע בטיט, ואז עבד מלך הקושי שמע את זה, רץ למלך, כתוב, הישמע עבד מלך הקושי איש שריס, והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער ביד ימין, ואז הוא שמע, רץ למלך, אמר, תקשיב, הם עשו טעות, בוא נציל אותו, המלך אמר, בסדר, אתה יכול להציל אותו, ויקח עבד מלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח לשם בלויי סחבות, ובלויי מלאכים, קראים הכוונה, ושלחם אל ירמיהו לבור בחבלים, והמשיכו את ירמיהו בחבלים, ועלו אותו מן הבור. בעצם הוא לקח כמה סמרטוטים, חבל, ואופ, אופ, היי, אופ, היי, כזה הגרסה, התשובה המקראית לאליעזר והגזע, וככה שלפו את ירמיהו מהבור, ושים מעשה אחד של אומץ, לעמוד מול השרים, מול כל הקונצנזוס, ולהציל את ירמיהו, חזל שלחו אותו ישירות לגן עדן. הצדיק התשיעי שהוא נורא מעניין, הוא יבש בן רבי בסרט, רבי שיונו ליעבץ בן רבי. עכשיו הדמות של יעבץ הזו מעוררת בעיה, כי אנחנו מכירים שלושה יעבצים שונים ומשונים, וכנראה יש אחד שנזכר במקרא ושניים שנזכרים בספרות חזל, כנראה זה המקראי. ושים לב מה כתוב באיזה הערה בדברי הימים, והיא יעבץ נכבד מאחיו, ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני והרבית את גבולי והייתה ידי עמך, ועשית מראה לבלתי עצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. שים לב, הוא ביקש ואלוהים נתן לו. עכשיו, יעבץ פנה בבקשה, אלוהים נענה לו ליעבץ, והפך אותו לנכבד מאחיו. עכשיו, כך אחרת, כאילו מה שקרה בין יעבץ לאחיו, והעובדה שאלוהים נעתר לבקשתו, גרמו לחזל להאדיר את דמותו. אגב, במדרש כתוב שעתניאל הוא יעבץ. עתניאל בן קנז, השופט הראשון, יעבץ שיעץ וריבץ, הרביץ תורה בישראל. כלומר, זה אדם שכל כולו קודש ללימוד התורה והנחלתה, ובעוד איזה מדרש בתלמוד כתוב, אמר רבי יוחנן, שיעורים ועונשים הלכה למשה מסיני, כאילו משה קיבל תורה מסיני ופה דילגתי, אחרים אומרים, בית דינו של יעבץ תקנם. וכתוב גם שהיה תלמיד חכם, מקיל קהילות ודורש טעמי תורה ברבים. כלומר, הוא היה נכבד מאחיו וביקש וגם קיבל הרבה דברים מאלוהים, וזוהי עתניאל בן קנז, וגם הדיר תורה ולימד תורה והרחיב את התורה, ולכן הוא זכה להיכנס לגן עדן עוד בחייו. ובוא נגיע לצדיק העשירי, הזכרנו אותו בפרק על הפינה על המגפות, זה רבי יהושע בן לוי, הוא סיפור מפורסם, וגם הוא יוצא דופן, כל האחרים זכו להיכנס לגן עדן על סמך מעשה כזה או אחר. לגבי יהושע בן לוי יש לנו מפורש בתלמוד, כי הוא נכנס לגן עדן בעודו בחיים, אם אתם זוכר דיברנו שהוא למד תורה עם בעלי רעתם, כלומר עם חולה צרעת, וכך נכתב בתרגום לעברית, כשהגיע שעת פטירתו, אמרו לו למלאך המוות, לך ועשה רצונו, הלך ונראה לו, אמר לו, זה יהושע בן לוי, הרני מקומי, כלומר, קח אותי לגן עדן, ופה עם כל הסיפור הגיעו לגן עדן, כשהגיעו לשם, לגן עדן כוונה, הגביעה והרהו, המלאך בעצם עשה לו סולם גן נביא, אמר, אני רוצה לראות מה קורה מעבר לגדר, הגביע אותו, הופ, הוא הציץ מעבר לגדר, וכשהגיע לשם, סליחה, קפץ ונפל לצד השני. והנה, מפורש, הוא נכנס בעודו בחיים לגן עדן, וזה הסיפור, והאגדה התלמודית שמה אותו ישירות ישירות בגן עדן. ואלה הצדיקים, גמרנו את הצדיקים, עכשיו יש גם מסורת, גישה במחקרית שאומרת שהאגדה הזאת בעצם מתפלמסת עם בחור אחר שמת וקם לתחייה ועלה לשמיים, אנחנו מדברים כמובן על ישו, כי שים לב שחלק מהצדיקים פה הם לא דמויות מפתח, יש פה איזה סוג של ככה פרודיה, שרוצים לעקוץ את...
כן, מעניין. כן.
יש פה ככה, אתה יעבץ, מי זה יעבץ, ובתי הבא, מה הם כבר, סליחה, להציל את ירמיהו, הרבה אנשים יצאו
מהעתיד. לא מדבר באמת בצדיקים, אלא בחפרים, שאיכשהו זכו להיכנס לגן.
צדיקים שככה, חצי סטלבט, חצי זה, הכניס אותם לגן עדן. זה כזה, יש דעה במדרש, ולכל מקרה, זה אחד המדרשים היפים, ובעיקר, הצדיקים האלה זכו לתהילת העולם בסרט חגיגה בסנוקר.
לגמרי. עכשיו, אני מוכרח לשאול אותך שאלה. אוקיי, הכרנו את הצדיקים האלה. מה היתרון הגדול בלבקר בגן עדן בעודך בחיים? זאת אומרת, מה...
חיי נצח, אתה
צריך... מה האטרקציות בריזורט הזה?
קודם כל...
חיי נצח, אוקיי.
חיי נצח, אתה לא דואג למזון, לא דואג לפרנסה, אתה אוכל משור הבר, אתה אוכל מהלוויתן, הפירות מצויים לך, אתה לומד תורה, אתה יושב ליד כיסא הכבוד, אתה צריך לזכור, תורת הגמול המקראית אומרת דבר פשוט. צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. עכשיו, מה זה צדיק? אם אתה הולך בדרכי האלה, אלוהים יפנק אותך. מה זה יפנק אותך? במעמד כלכלי ובעריכות ימים. עכשיו, המציאות מוכיחה לך שבדרך כלל רוב הצדיקים הם עניים מרודים ומתים בגיל צעיר, והרבה רשעים עשירים מופלגים וזוכים לעריכות ימים. אז כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, פיתחו תורת גמול דחויה. מה הכוונה? אתה תהיה צדיק בעולם הזה, אבל את השכר תקבל בעולם הבא. וזה הברקה שיווקית מדהימה. למה? כי עוד אף אחד לא חזר ואמר, לא קיבלתי מה שהבטיחו לי.
מצחיק מאוד. זאת אומרת, זה מה שמסביר את העיוות בכך שאנחנו לא באמת מקבלים את הגמול על פי רמת המוסר שאנחנו נוהגים לפיה וכולי.
לא, אתה תקבל, אבל לא בעולם הזה, תקבל
נכון.
בעולם הבא.
בעולם הבא.
יש אבל... גם תחיית מתים, הרשעים לא יקומו, אתה תקום. אז כדאי לך להיות צדיק למרות הסבל בעולם הזה, כי בעולם הבא אתה תקבל משהו מדהים. ופירות ועצים עם יהלומים, זה מזכר בספר יחזקאל עם אבני חן, ואתה רוצה להגיע לגן עדן, ולא סתם גן עדן, זה המקום שכל דבר טוב, איזה גן עדן, איזה גן עדן הגענו, כי זה מקום מאוד נחשק, כי שם אתה מקבל את הגמול על מעשיך בעולם הזה.
ומה אתה אומר, זה משכנע? אני בעצמי מתלבט.
יש אנשים שמשכנע אותם, יש כאלה שלא?
אתה באופן אישי משתכנע מעולם?
לא, אני לא, כאילו... דעתי, יש הרבה בעיות עם תורת הגמול המקראית, ואנחנו רואים גם את ספר איוב, שכל כולו בעצם סימן שאלה אחד ענק על תורת הגמול המקראית. זה עניין מורכב וארוך, וזה שווה לפחות איזה פינה או שתיים.
לגמרי, וזה גם קשור לחופש הבחירה שלנו, וחופש הבחירה משפיע על הגמול וכו', זה באמת, האם זה לא פוגע בכך, אם היה באמת גמול ישיר למעשינו, אז האם זה לא פוגע בבחירה, כי אז אתה חייב לבחור במעשה הטוב. כך יש לפחות איזשהו אלמנט לא צפוי.
נכון.
טוב, באמת נשקיע בכך פינה. תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחובריו המרתקים נמצאים באילן abc.co.il. תודה לך.
תודה לך, להתראות לך ולמאזינים.